שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף פי במסכת יומא, נתחיל בשורה האחרונה בעמוד הקודם ונסיים במשנה בדף הבא. היום יש לנו שיעור מאוד עמוס, הוא יהיה 25 דקות, ואחרי זה כרגיל סיכום של עוד כמה דקות. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בעניין השיעור אכילה ביום כיפור, כלומר מה הכמות שאם אדם אוכל או שותה ביום כיפור הוא חייב כרת. תוך כדי אגב זה נדבר גם באופן כללי על שיעורים, ונחלק את השיעור היום לארבעה חלקים. החלק הראשון זה ברייטה, שבה רבי מזכיר עיקרון שראינו אתמול, ומזה הוא לומד גם לתחום אחר. כלומר, אומר רבי, כמו שביום כיפור, השיעור אכילה הוא לא כמו השיעור הרגיל שאנחנו תמיד משתמשים בו בתורה וזה כזית, אלא שיעור אחר, כותבת הגסה. אותו דבר גם בתחום אחר לגמרי, וזה תאומת אוכלין, כלומר שאם יש אוכל, נגיד תפוח, שהוא נטמע, למשל שהוא נגע בשרץ מת, אז אם הוא אחרי זה ייגע בתרומה, אז הוא יפסול את התרומה, אז גם שם יש שיעור מינימלי, כלומר שהאוכל צריך להיות בגודל מינימלי בשביל שיצליח לטמא, ואומר רבי שגם שם השיעור הוא לא השיעור הרגיל שאנחנו רגילים אליו כזית, אלא שיעור אחר, כביצה. אז בקיצור, כמו שביום כיפור השיעור הוא לא השיעור הרגיל, גם בתאומת אוכלין השיעור הוא לא השיעור הרגיל. זה באופן כללי מה שרבי אומר, ועכשיו בשביל להבין את זה, נחלק את ההסבר לארבעה שלבים. אז שלב ראשון, קודם כל, מה בכלל הקשר בין יום כיפור לתאומת אוכלין? מסביר רבי, הקשר הוא שבשניהם התורה השתמשה בלשון שונה מהרגיל. כלומר, בדרך כלל כשהתורה מדברת על אכילה, היא פשוט מדברת על אכילה. לעומת זאת, גם ביום כיפור וגם בתאומת אוכלין, התורה שינתה במשמעו, כלומר, היא כתבה ניסוח לא רגיל, ולכן, כמו שביום כיפור הניסוח הלא רגיל הזה הוביל גם לשיעור לא רגיל, אותו דבר גם בתאומת אוכלין. זה שלב ראשון, הקשר בין שני התחומים. שלב שני ושלישי, בואו נראה באמת מה השינוי בניסוח ביום כיפור, וממילא גם השינוי בשיעור, ואז אותו דבר, מה השינוי בניסוח והשיעור בתאומת אוכלין. אז לגבי יום כיפור, הזכרנו את זה כבר אתמול, לא כתוב לא לאכול, אלא כתוב כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה וניחתה מהמאה. זה השינוי בניסוח, והסברנו אתמול שזה גם גורם לשינוי בשיעור, שמה שקובע ביום כיפור זה לא אכילה, שאז באמת זה היה כזית, אלא עינוי, שמה שמונע עינוי זה לא כזית, אלא יותר מזה, כותבת הגסה, שזה מיישב קצת את דעתו. זה לגבי יום כיפור, זה שלב שני. שלב שלישי, עכשיו לגבי תאומת אוכלין. מה השינוי בניסוח שם? אז כשהתורה אומרת שאוכל מטמא, היא לא אומרת סתם אוכל, אלא היא אומרת, בויקרא י' א', מכל האוכל אשר יאכל. הכפילות הזו, האוכל אשר יאכל, זה השינוי בניסוח, וכאמור, זה גם גורר לשינוי בשיעור, שזה לא השיעור הרגיל של כזית, אלא שיעור אחר, כביצה. ולמה דווקא כביצה? לזה הגמרא מביאה שני הסברים, הסבר אחד של רבי אבאו בשם רבי אלעזר, הסבר שני של רבי אבאו עצמו. הסבר ראשון, רבי אבאו בשם רבי אלעזר, זה שהכפילות הזו של אוכל אשר יאכל, רומז לאוכל שיוצא מאוכל, כלומר, ביצה שיוצאת מתרנגולת. זה הסבר ראשון, אבל הגמרא דוחה את זה, כי הרי יש עוד אוכלים שהם יוצאים מאוכל, לאו דווקא ביצה של תרנגולת. למשל, בסוף אומרת הגמרא, יש אוף יותר קטן, שגם לא יש ביצים, וגם הם יצאו מהאימא שלהם, אז אולי תאמר שזה השיעור הזה, שהוא יותר קטן. לכן אנחנו עוברים להסבר השני, של רבי אבאו עצמו, שהוא אומר שאוכל אשר יאכל, רומז לאוכל בכמות כזו, שאפשר לאכול את כולו. לא בבת אחת, וחכמים יודעים שזה דווקא כביצה של תרנגולת, שזה בדיוק הגודל המקסימלי שאפשר להכניס לפה בבת אחת, לכן השיעור בתאומת אוכלין הוא כביצה. זה היה השלב השלישי, בינתיים ראינו שלושה שלבים, שלב ראשון ראינו את הקשר בין יום כיפור לתאומת אוכלין, שבשניהם יש שינוי בניסוח ולכן בשניהם יש שינוי בשיעור, אחרי זה שלב שני ושלישי ראינו מה השינוי בניסוח, גם ביום כיפור וגם בתאומת אוכלין, ועכשיו שלב רביעי ואחרון, בגמרא זה מובא אחרי השלב הראשון, שואלת הגמרא, למה בעצם רבי צריך להכניס לסיפור כאן את יום כיפור. מספיק שהוא אומר שבתאומת אוכלין התורה שינתה את הניסוח, היא כתבה אוכל אשר יאכל, ומזה נלמד שזה גם שיעור שונה. למה צריך את הכביכול הוכחה הזאת מיום כיפור? עונה הגמרא, כאילו לאיזה היינו חושבים שאולי השינוי בתאומת אוכלין הוא לא באמת שינוי משמעותי, אולי פשוט כי ככה אנשים מדברים, אוכל אשר יאכל. לכן צריך את הלימוד מיום כיפור, שאומר לנו שכמו שביום כיפור, אם יש שינוי בניסוח, זה אומר שיש גם שינוי בשיעור, אותו דבר גם בתאומת אוכלין, אם יש שינוי בניסוח, זה אומר שיש שינוי בשיעור. ובזה סיימנו את החלק הראשון. ראשון של השיעור, חזרנו בעצם מה שראינו אתמול, שביום כיפור, הגדרה זה לא שאסור לאכול, אלא שאסור לא להתענות, כלומר אסור ליישב את דעתו, מזה רבי למד גם לתאומת אוכלין, וזה היה החלק הראשון של השיעור. החלק השני מתחיל קצת מעל אמצע עמוד א', וזה לא קשור ליום כיפור, אלא כיוון שאנחנו כבר עוסקים בשיעורים של איסורי אכילה, נראה לגבי זה עוד שני דברים, שבהמשך נראה שהם גם קצת קשורים אחד לשני. דבר ראשון, זה לגבי שיעור האכילה בזמן הזה. גם היום שאין בית מקדש, מי שאוכל דבר אסור, עקרונית, מתחייב בקורבן, ובעזרת השם כשיבנה המקדש, צריך להביא את הקורבן. עכשיו, מה שיעור האכילה שמחייב קורבן בזמן הזה שאין מקדש? אומר רבי לזר, אותו שיעור כמו כשיש מקדש. למשל, על אכילת חלב, השיעור הוא כזית בינוני. שזה כמו שאמרנו כמה פעמים, השיעור הרגיל ברוב איסורי אכילה. עכשיו, כיוון שהיום אין עדיין מקדש, בעזרת השם מחר יהיה, אבל היום אין, ואנחנו חוששים שעד שיהיה מקדש, אולי כבר ישכח שהוא היה חייב קורבן, אז אומר רבי אלעזר, הוא צריך לרשום את זה לעצמו לזה פתק. אבל כשהוא ירשום את זה, שלא ירשום סתם אני אכלתי חלב, אלא שירשום בדיוק כמה הוא אכל. למה? כי אולי כשיבנה המקדש בעתיד, בית הדין העתידי ירבה בשיעורין, וזה ישנה לו את הדין. מה הכוונה זה ישנה לו את הדין? כאן יש שני הסברים. הסבר ראשון זה שרבי אלעזר מתייחס לאדם שאכל לא כזית בינוני, אלא דווקא כזית קטן, שהיום זה לא חייב אותו קורבן, כי כאמור צריך לפחות כזית בינוני, אבל בכל זאת אומר רבי אלעזר, תרשום שעשית את זה על פתק. למה? כי אולי בעתיד כשיבנה המקדש יבוא ביתין וישנה את השיעור לחומרה ויאמר שחייבים גם על כזית קטן, ואז פתאום כן תהיה חייב, לכן תרשום את זה. זה הסבר ראשון, אבל זה הגמרא דוחה. כי אומרת, אתה לא יכול פתאום להתחייב בקורבן על משהו שכשעשית אותו הוא לא היה אסור. למה? כי כל העניין של חטאת זה על שגגה שלו היית יודע שזה אסור, אז לא היית עושה את זה, אבל לא ידעת ולכן אתה מביא חטאת. כאן לא מעצות, הרי כשאכלתי כזית קטן של חלב, גם אם היו אומרים לי, עצור, זה חלב, עדיין לא הייתי עוצר, כי הייתי אומר, מה הבעיה? זה כזית קטן, מהתורה אין איסור, כלומר, גם אם הייתי יודע, לא הייתי עוצר. ממילא על דבר כזה, אין חטאת, אפילו שבעתיד, פתאום זה כן יהיה דבר שאסור. אז ההסבר הראשון דחינו, לא יכול להיות שום דבר שבעתיד ביתין יחמיר. לכן, הסבר שני, בכיוון הפוך, אולי בעתיד ביתין דווקא יקל. כלומר, אכלתי היום כזית בינוני, ואני חייב עקרונית קורבן, אומר רבי לזר, אולי בעתיד בית הדין דווקא יקל, ויאמר שחייבים לא על כזית בינוני, אלא רק על כזית גדול, ואז פתאום אני בעצם יהיה פטור, ולא רק שאני פטור, אלא אסור לי להביא קורבן, כי אז אני מביחו לי לעזרה, לכן חשוב שאני ארשום. עד כאן דבר ראשון, החידוש של רבי אלעזר, ונשים לב שלפי זה יוצא, שאומנם גם כשאין מקדש אפשר להתחייב בחטאת, אבל עדיין זה לא ממש חיוב. כי אם זה ממש חיוב, לכאורה לא פתאום יכול להיפטר, אלא זה איזשהו חיוב עתידי, בכל אופן עד כאן הדבר הראשון. הדבר השני בחלק הזה, שלכאורה לא קשור, זה מימרה של רבי יוחנן, אחרי זה מביאים את זה גם בברייתא, ששיעורי אכילה שמחייבים בעונש, כמו שראינו, בדרך כלל זה כזית, ביום כיפור זה ככותבת הגסה, כל השיעורים אלו הם הלכה למשה מסיני. זה רבי יוחנן ובברייתא. אחרים בברייתא לכאורה אומרים שזה לא הלכה למשה מסיני, אלא יעווץ תיקן אותם, שזה עתניאל בן כנז, אבל מסבירה הגמרא, זה לא שהם אומרים שהוא ממש תיקן אותם, אלא גם הם מסכימים שזה הלכה למשה מסיני, אלא שעם ישראל שכח אותם כשמשה רבנו נפטר, ואז עתניאל בן כנז חזר ויסד את זה. דבר שני. דבר שלישי, שזה לא בגמרא, לכאורה יש כאן שאלה על היחס בין שני הדברים שראינו. הרי בדבר השני אמרנו הרגע שהשיעורים הם הלכה למשה מסיני, לעומת זאת, בדבר הראשון רבי אלעזר אמר שאולי בעתיד בית הדין ישנה את השיעור מכזית בינוני לכזית גדול. איך הוא יכול לשנות? הרי זה הלכה למשה מסיני. אז תראו בשוטנשטיין שבערות, הוא מביא שני תירוצים. תירוץ אחד זה שרבי אלעזר באמת חולק על העיקרון הזה, ואומר שזה לא הלכה למשה מסיני. תירוץ שני, זה באמת הלכה למשה מסיני, כזית, אבל זה מסור לביתין לקבוע איזה כזית. זה דבר שיכול להשתנות מתקופה לתקופה או ממקום למקום, לכן בעתיד אולי ישנו את זה. זה דבר שלישי, ועד כאן החלק השני של השיעור. זה לא היה קשור כאמור ליום כיפור, אלא שתי אמירות כלליות על שיעורים. א', שבעתיד אולי ביתין יגדילו את השיעור, לכן חשוב לרשום בדיוק כמה חלב אכלת, וב', שהשיעורים באופן כללי הם הלכה למשה מסיני. החלק השלישי של השיעור זה ברבע התחתון של עמוד א', ונחלק אותו לשני סעיפים. בסעיף הראשון נדבר על שיעור שתייה ביום כיפור. בסעיף השני, מתוך הסעיף הראשון, נגיע לנושא מאוד עקרוני, וזה, האם השיעורים ביום כיפור הם אובייקטיביים או סובייקטיביים? אז סעיף ראשון, שיעור שתייה ביום כיפור. במשנה כתוב שהשיעור הוא מלוא לוגמיו, כלומר, לכאורה, כמה מים שאני יכול להכניס לפה כשהלחיים מנופחות, אבל, אומר רב יהודה בשם שמואל, המשנה לא התכוונה לממש מלוא לוגמיו, אלא כמלוא לוגמיו. כלומר, חצי ממלוא לוגמיו, כמה שאני יכול להכניס כשרק צד אחד של הלחיים מנופחות ולא הצד השני. זה שמואל, ועם זה באמת נשאר, אבל הגמרא מנסה להקשות על זה מברייתא. אז מתחיל במילה מיטיבי, הברייתא מביאה גם את הדעה של המשנה שלנו, שבברייתא זה בית הלל, מלא לוגמיו, אבל היא מביאה עוד דעות. בית שמאי אומרים רביעית, רבי יהודה אומר כמלא לוגמיו, רבי יהודה בן בתיירא אומר כדי גמיה. עכשיו מזה שיש בברייתא גם את בית הלל שאומרים מלא לוגמיו, וגם את רבי יהודה שאומר כמלא לוגמיו, אז לכאורה ברור שבית הלל לא אומרים כמלא לוגמיו, כי אז הם בדיוק כמו רבי יהודה, אלא הם אומרים ממש מלא לוגמיו. וזה קשה על שמואל שאמר שהמשנה שלנו, שמן הסתם מבית הלל, גם כן אומרת כמלא לוגמיו. זו הקושייה, ומתרץ את הגמרא, גם בית הלל וגם רבי יהודה באמת אומרים כמלא לוגמיו, אבל עדיין יש הבדל. לבית הלל זה כמלא לוגמיו מרווח, כלומר כשאתה ממש מנפח את הלחי, לרבי יהודה זה יותר מצומצם, וזה לא קשה על שמואל. אז זו הקושייה והתירוץ, אבל זה עוד לא נגמר. כי מתקיף רב הושעיה, אם אתה אומר שגם בית הלל, כשהם אמרו מלא לוגמיו באותה ברייתא, הם התכוונו רק לכמלא מלולוגמב, זה יוצר בעיה בינם לבית שמי, כי מילא אם היית מבין כמו הפשט, שזה ממש מלולוגמב, אז מלולוגמב זה יותר מרבית, אז יוצא שהשיעור של בית הלל הוא יותר גדול, כלומר בעצם יותר קל משל בית שמי, ואז זה כמו תמיד, שבית הלל מקלים מבית שמי. אבל אם אתה אומר שבית הלל אומרים כמלולוגמב, אז כמלולוגמב בפשטות זה יותר קטן, כלומר יותר חמור מרבית, אז יוצא שבית הלל מחמירים מבית שמי. עכשיו זה לא שזה כזה מוזר, יש עוד מקומות שבהם הם מחמירים מבית שמי, אבל כל המקומות האלו כתובים במסכת עדויות, ואילו המקרה הזה לא כתוב, אז לא יכול להיות שמחמירים מבית שמי. זו הקושייה של רב הושעיה, שלא יכול להיות שגם בית הלל אומרים כמלולוגמב, ומתרץ את הגמרא, ויש גורסים שמי שתרץ זה רבה, הוא אומר, נכון, בדרך כלל כמלולוגמב זה יותר קטן, כלומר יותר חמור מרבית, אבל זה לא תמיד ככה, כי הרי מלולוגמב זה דבר סובייקטיבי, זה משתנה מאדם לאדם, ויש אנשים מאוד גדולים, למשל אוג מלך הבשן, שאצלו גם כמלולוגמב זה יותר גדול מרבית, כלומר יותר קל. ממילא זה לא שבית הלל תמיד מחמירים, לפעמים זה דווקא יוצר קולה, זה תלוי בכל אדם ואדם, ולכן זה לא הוזכר באותה רשימה במסכת עדויות. ועד כאן הסעיף הראשון בחלק השלישי של השיעור. עוד פעם לסיכום, שמואל אמר שכשהמשנה אמרה מלולוגמב, זה לא ממש מלולוגמב, אלא כמלולוגמב. הקשנו על זה מברייתא שגם בית הלל שם אומרים מלולוגמב, ושם קשה יותר לומר שהכוונה היא כמלולוגמב, כי זו הדעה של רב יהודה, אבל אמרנו בכל זאת, גם בית הלל אומרים כמלולוגמב. על זה שאלנו, רגע, אבל אז יוצא לכאורה שהשיעור שלהם יותר קטן, כלומר יותר חמור מהשיעור רביעית של בית שמי, וענה רבה, לא, זה לא תמיד יותר קטן, זה תלוי בכל אדם ואדם, לפעמים זה יותר גדול. זה היה הסעיף הראשון, ומתוך זה אנחנו עוברים לסעיף השני, שזה בשורה השנייה בעמוד ב', שזה דיון עקרוני לגבי מה שהרגע אמרנו. הרגע רבא אמר שמלולוגמב זה בעצם שיעור סובייקטיבי, זה תלוי בכל אדם ואדם, וזה כמובן חידוש מאוד גדול. בכל שאר איסורי אכילה, אנחנו יודעים שהשיעור הוא אובייקטיבי, כזית שלי וכזית שלך, זה אותו שיעור, אני יכול למדוד את זה עם סרגל או בנפח. כאן לעומת זאת אומר רבא, זה לא שיעור אובייקטיבי, זה שיעור סובייקטיבי, וזה תלוי בגודל של הפה של כל אדם ואדם. ומה הסברה בזה? הסברה מאוד הגיונית. הרי כבר אמרנו בחלק הראשון של השיעור, שכאן ההגדרה זה לא מה נחשב עכשיו אוכל או אכילה, אלא מה מיישב את דעתי מהצום, וזה מן הסתם תלוי בגודל של כל אדם ואדם. אדם גדול צריך יותר שתייה, אדם קטן צריך פחות שתייה. אז הסברה של רבא מאוד הגיונית, זה תלוי בכל אדם ואדם. אבל בא רבי זרע ומקשה על זה, הוא אומר, רגע, לפי הסברה הזאת, למה אנחנו מחלקים לכאורה בין אכילה לשתייה? הרי אכילה ביום כיפור זה ככותבת הגסה, שזה לכאורה אובייקטיבי ולא תלוי באדם. אז למה השתייה תלויה בכל אדם ואדם והאכילה לא? הרי בשניהם לכאורה הסברה צריכה להיות אותה סברה של מה מיישב את דעתו של האדם. עונה הבאי, אתה צודק לגמרי. בשניהם הגדרה היא אותה הגדרה, מה מיישב את דעתו של האדם, אבל עדיין, קימלו לרבנן, כלומר רבנן יודעים בידיעה שבכל זאת יש הבדל לגבי זה בין שתייה לאכילה. בשתייה, הכמות שתיישב את דעתו של האדם באמת משתנה מאדם לאדם, זה תלוי בגודל שלו. באכילה לעומת זאת, ככותבת הגסה, תיישב דעתו של כל אדם, ולכן שם, למרות שההגדרה היא עדיין ישוב הדעת, בכל זאת זה לא משתנה מאדם לאדם, אלא זה השיעור שאסור לכולם. זה התירוץ של הבעיה, אבל עדיין רבי זרע לא מרפא, וגם רב המקשה, ומקשים שלוש קושיות לזה, נאמר אותם קודם בבת אחת, ואז נסביר. אז רבי זרע מקשה, א', מה זה נכון גם לגבי אוג מלך הבשן, וב', מה אתה לא מבדיל בין ככותבת הגסה של בשר שמן לבין לולבי גפנים, וג', מקשה רבה, איך במקרה כביכול, גם ככותבת הגסה וגם כזית מצטרפים בכדי אכילת פרס? משהו כאן לא הגיוני, אלה הקושיות שלהם, ועכשיו כמו נסביר. אני חושב שמה שמקשים, זה לפני שאתה הבעיה הגעת לכאן עם החידוש שלך, אין יכולים להבין שככותבת הגסה זה שיעור אובייקטיבי, בדיוק כמו שיעור כזית. כלומר, נכון, באמת מה שעומד מאחורי ככותבת הגסה זה שזה השיעור אכילה שמיישב דעתו כנראה של אדם ממוצע, אבל אחרי שהשיעור הזה נקבע, אז גמרנו, אני כבר לא מסתכל אחורה למה זה נקבע כך, כי זה מיישב דעתו, אלא עכשיו פשוט זה השיעור האובייקטיבי, כך יכולנו להבין. אבל עכשיו אתה הבעיה, הגעת ואמרת לא נכון. גם באכילה, בככותבת הגסה, בדיוק כמו בשתייה, עדיין הסברה שעומדת לנגדנו כל הזמן זה שזה השיעור שמיישב דעתו של אדם. ואמרת שבשתייה זה משתנה מאדם לאדם ובאכילה לא. ועל זה אנחנו מקשים כאמור שלוש קושיות. א', איך אתה יכול לומר שבאכילה זה אותו דבר בין אנשים שונים? האדם בגובה 170 ואוג מלך הבשן, השיעור שמיישב את דעתם זה אותו שיעור? זו קושייה ראשונה. קושייה שנייה, איך אתה יכול לומר שכותבת הגסה זה תמיד מיישב דעתו? הרי זה תלוי באיזה אוכל מדובר. ברור שמי שאוכל בשר שמן זה מיישב את דעתו יותר ממי שאוכל לולבי גפנים, והרי לגבי יום כיפור אין הבדל בין שניהם. בכל מקרה הוא חייב קראת, אז שוב, איך אתה יכול לומר שתמיד כשאדם אכל כותבת הגסה הוא חייב כי זה יישב את דעתו? הרי זה תלוי מי הוא, וגם זה תלוי במה הוא אכל. זו הקושייה השנייה. וקושייה שלישית, מקשה רבה ונקדים בשביל להבין את זה רגע משהו, וזה שיש לנו כלל שנקרא צירוף בכדי אכילת פרס. כלומר, אם אני אוכל עכשיו חצי כזית חלב, ואחרי שעה עוד חצי כזית, זה לא מצטרף. כלומר, זה לא נחשב שאכלתי כזית חלב, כי בשביל להתחייב בעונש, זה לא מספיק לאכול את השיעור האסור, אלא גם צריך לאכול אותו ברצף. מה זה נחשב רצף? אז בכזית, אנחנו אומרים שהרצף הוא בכדי אכילת פרס. כלומר, הזמן שלוקח לאכול פרס, כלומר, חצי כיכר לחם, שזה בערך מה שראוי לאדם ממוצע לאכול בסעודה אחת. זה הדין בכזית, וממש במקרה, זה גם הדין בכותבת הגסה. אז שוב, מקשרה, ואיך שהסברנו מקודם, מילא מיתו אומר שכותבת הגסה זה בעצם כמו כל שיעור אחר, אז אני יכול להבין שגם כאן השיעור הצטרפות זה בכדי אכילת פרס. אבל עכשיו שאתה אומר שאני צריך שהכותבת הזו באמת תיישב את דעתו, איך יכול להיות שממש במקרה גם יישוב הדעת תלוי בכדי אכילת פרס? אולי בשביל יישוב הדעת צריך לאכול קצת יותר צפוף, או אולי אפשר דווקא לרווח יותר? איך זה במקרה ממש אותו דבר? אלה הקושיות של רבי זירא ורבא כנגד הבעיה. עוד פעם בקצרה, הם אומרים, אם היינו אומרים שכותבת הגסה זה פשוט שיעור רגיל כמו כזית, אז הכל מובן. זה מובן שזה לא משנה במי מדובר, רוג מלך הבשן או אדם רגיל, זה גם מובן שזה לא משנה אם זה בשר שמן או לולבי גפנים, וזה גם מובן שזה מצטרף בכדי אכילת פרס, כמו שכזית מצטרף בכדי אכילת פרס. אבל עכשיו שאתה הבאי אומר שכותבת הגסה זה לא שיעור רגיל שהוא אובייקטיבי, אלא הוא ממש תלוי בכל אדם ואדם מה מיישב את דעתו, אז שלושת הדברים שאמרנו לא מובנים, איך זה לא משנה מי הבן אדם, איך זה לא משנה באיזה אוכל מדובר, ולמה זה מצטרף דווקא בכדי אכילת פרס. עד כאן הקושיות, ועל שלוש הקושיות עונה הבאי את אותה תשובה, כן, ככה זה. כלומר, באמת, קימלו לרבנן, רבנן יודעים שהשיעור הזה של כותבת הגסה בזמן של כדי אכילת פרס, זה בדיוק מה שמיישב את דעתו של אדם. אמנם, נכון, יש הבדלים בין סוגי אוכלים וסוגי אנשים, לפעמים זה מיישב את דעתו יותר, לפעמים קצת פחות, אבל בכל מקרה, זה מספיק בשביל לקרוא שזה מיישב את דעתו, ורק בגלל זה הוא חייב, כי זה מיישב את דעתו. ועד כאן עיקר הסעיף השני של החלק השלישי של השיעור, ועכשיו, ממש בסוגריים, קצת מתחת לאמצע עמוד ב', הגמרא מביאה עוד קושייה שלכאורה לא קשורה אלינו, אבל היא פשוט מובד כאן כי גם היא עוסקת בצירוף של כדי אכילת פרס. וזה שמקשה רבה לגבי תומת קביעה. בשביל להבין את זה נקדים, שסתם ככה אם אוכל נטמע, אז האוכל הזה נהיה ראשון לתומה, וראשון לתומה לא אוכל לתמי אדם. כלומר, אם אדם ייגע בתפוח תמי, האדם לא יתמה. אבל יש דבר כזה שנקרא תומת קביעה, וזה שאם האדם אכל את התפוח התמי, אז אם הוא אכל שיעור של חצי פרס, כלומר רבע כיכר לחם, בזמן של כדי אכילת פרס, אז הוא נטמע, אמנם לא תמי לגמרי, אבל הוא נטמע לגבי זה שאם עכשיו הוא ייגע בתרומה, הוא יפסול אותה. כלומר, הוא בעצם נהיה שני לתרומה. עכשיו, האמת היא, לענייננו זה לא כזה חשוב להבין כרגע תרומת גבייה. מה שכן חשוב זה שגם שם השיעור הוא כדי אכילת פרס. ועל זה מקשה רבה, איך יכול להיות שגם שיעור של כותבת זה כדי אכילת פרס, וגם שיעור של חצי פרס זה כדי אכילת פרס? הרי ברור שחצי פרס זה הרבה יותר מכותבת, לוקח יותר זמן לאכול את זה. כלומר, איך יכול להיות שכשאנחנו באים להגדיר מה נחשב אכילה רצופה, אנחנו נותנים את אותו זמן גם לכזית, גם לכותבת הגסה, וגם להרבה יותר מזה, רבע פת. זו הקושייה השנייה של רבא, והפעם עונה רב פאפה, אל תקשה מתומת גבייה. תומת גבייה זה לא דאורייתא, זה רק דרבנן, וממילא בזה רבנן הקלו. כלומר, הם לא רצו לטמא יותר מדי, לכן הם אמרו שבשביל שזה יטמא, האכילה צריכה להיות ממש ברצף, כלומר, כמות גדולה מהרגיל, לא כזית, לא כותבת, אלא רבע פת בזמן של כדי אכילת פרס, אבל זה כי זה דרבנן, הם לא רצו לטמא יותר מדי. אבל בדינים דאורייתא מחמירים יותר, שאפילו שאדם אוכל רק כותבת או כזית בכדי אכילת פרס, שזה הרבה יותר מורווח ובנחת, גם זה נחשב אכילה רצופה בדינים דאורייתא. זה היה בסוגריים לגבי השאלה השנייה של רבא, והגענו לרבע התחתון של עמוד ב', ועד כאן החלק השלישי של השיעור. בחלק הזה ראינו שני סעיפים. בסעיף הראשון אמרנו שבשתייה השיעור זה לא באמת מלוא לוגמיו, אלא כמלוא לוגמיו, ואמרנו שזה תלוי בכל אדם ואדם, ואילו באכילה זה לא משתנה מאדם לאדם, כי כותבת הגסה מיישבת דעתם של כל האנשים. הקשנו על זה איך זה הגיוני, והבאי אמר, כן, זה הגיוני. ככה זה, זה מיישב דעתם מיותר ומפחות. זה היה בחלק השלישי. החלק הרביעי מדבר בעיקר על צירופים. עוד רגע נסביר מה הכוונה, ונחלק אותו לשלושה סעיפים. נראה את הסעיף הראשון והשלישי, ואז נחזור לשני שהוא קצת בדרך אגב. אז סעיף ראשון אומר את המשנה, שני מאכלים או שני משקים מצטרפים. כלומר, אם אכלתי ביום כיפור חצי כותבת ספגטי וחצי כותבת בננה, זה מצטרף לכותבת ואני חייב. אותו דבר לגבי משקה, אם שתיתי חצי שיעור כמלוא לוגמיו שוקו ועוד חצי שיעור מצטפוזים, זה מצטרף ואני חייב. אבל מאכל ומשקה זה לא מצטרף. כלומר, חצי כותבת ספגטי יחד עם חצי כמלוא לוגמיו שוקו, זה לא מצטרף ואני פטור. זה במשנה, ועכשיו בסעיף הראשון, הגמרא מביאה עוד סוג של צירוף, וזה דבר שהוא נספח לאוכל, גם הוא מצטרף. ונראה שתי דוגמאות לזה. דוגמה הראשונה אומר רב פאפה, מלח מצטרף לבשר. והחידוש כאן זה שמלח בפני עצמו לא נחשב אוכל. אם אכלתי כותבת הגסה של מלח, אני פטור. אבל כשהוא על הבשר, הוא זה שגורם לבשר להיות טעים, אז הוא כן נחשב אוכל, והוא מצטרף. להצטרף לשיעור של הבשר, שאם הבשר והמלח ביחד זה כותבת, אני חייב. זו דוגמה ראשונה. דוגמה שנייה אומר יש לקיש, הציר מצטרף לירק, כלומר הרוטף של הירק מצטרף לירק עצמו, וכאן אפשר לומר שיש שני חידושים. חידוש אחד אומר את הגמרא, אפילו שהציר זה בעצם משקה והירק זה אוכל, והרי משקה לא מצטרף לאוכל, כאן כיוון שהציר הוא נספח אל הירק, הוא כן מצטרף, זה חידוש אחד. חידוש שני אומרים המפרשים, בדומה למלח, הרי הציר בפני עצמו, אם לא הייתי אוכל אותו עם ירק, הוא בכלל לא נחשב כלום, אני לא חייב עליו, אבל בכל זאת, ביחד עם הירק, הוא כן נחשב, וממילא הוא מצטרף, ועד כאן הסעיף הראשון, צירוף דבר על ידי איזשהו נספח אל האוכל העיקרי. הסעיף השני זה שש שורות לפני סוף עמוד ב', כאמור הוא מובע בדרך אגב, נחזור אליו עוד רגע, ונקפוץ ישר לסעיף השלישי, שזה שש שורות בתחילת העמוד הבא, וזה לגבי מה שהמשנה אמרה, שאוכל ומשקה לא מצטרפים. והגמרא מקשרת את זה לנושא אחר לגמרי, וזה טומאה. לגבי טומאה, אנחנו יודעים שיש כל מיני דברים שהשיעור שלהם לטמא הוא אחר. למשל, שרץ מטמא בגודל של עדשה, שזה מאוד קטן, לעומת זאת, חתיכה של נבלה או מאמת מטמאים רק עם כזית, וגם שם אפשר לשאול שאלה דומה, מתי שני סוגי טומאות מצטרפים ביחד לשיעור ומטמאים? אז לגבי זה יש מחלוקת במסכת מעילה בין רבי יהושע לחכמים. רבי יהושע מקל ואומר שרק שתי טומאות ממש זהות יכולות להצטרף. למשל, שני חצאי זיתים משני מתים מצטרפים לכזית, או שני חצאי עדשה משני שרצים מצטרפים לעדשה ומתמים, אבל שני סוגי טומאות, כלומר מת ושרץ או מת ונבלה, לא מצטרפים. זה רבי יהושע. לעומת זאת חכמים אומרים שאפשר לצרף שני סוגים, אבל בתנאי שזמן הטומאה שלהם הוא שווה. כלומר, באמת, זמן הטומאה הוא 7 ימים. לעומת זאת, גם בנבלה וגם בשרץ, זמן הטומאה זה רק יום אחד, עד הערב. ממילא, נבלה ושרץ יכולים להצטרף, אפילו שהשיעור שלהם הוא לא אותו שיעור. נבלה זה כזית, שרץ זה עדשה, זה לא משנה לנו. הם יכולים להצטרף, ואם ביחד יש להם את השיעור הגדול יותר, המקל יותר של כזית, הם יתמו. זו המחלוקת שם. עכשיו נחזור אלינו. אמרנו אצלנו במשנה שאוכל ומשקה לא מצטרפים. עכשיו אומרים הרב חיסטה וריש לקיש, זה תלוי במחלוקת שם. כלומר, המשנה שלנו שאומרת שלא מצטרפים, זה דווקא כרבי יהושע שם, שגם כן אומר שאם זה שני שיעורים, הם לא מצטרפים. אבל לפי חכמים שם שמצטרפים, גם אצלנו הם יאמרו שאוכל ומשקה מצטרפים. זה רב חיסטה וריש לקיש, אבל רב נחמן ורבי יוחנן אומרים, מה פתאום, גם חכמים שם שאומרים שמצטרף, פה ידעו שזה לא מצטרף. למה? בגלל העיקרון שחזרנו לב שוב ושוב היום, וזה שכאן לא מדובר באיסורי אכילה רגילים, שאפשר לדבר על האם שני שיעורים מצטרפים, אלא כאן ההגדרה היא אחרת לגמרי, וזה שמה שאסור זה ליישב את דעתו מהעינוי של יום כיפור, ובזה כולם יודעים, גם חכמים, שחצי כותבת אוכל וחצי כמלוא לגמיו משקה, לא מיישבים את דעתו, ולכן לפי כולם זה לא מצטרף והוא לא יהיה חייב. וזה רב נחמן ורב יוחנן, בסוגריים נעיר שרב חיסטה וריש לקיש, שכן דימו את זה לסוגיה של טומאה, אולי הם חולקים על כל מה שאמרנו, ולדעתם זה כן כמו איסורי אכילה רגילים עם שיעורים רגילים, ולכן אפשר לדמות את זה לצירוף של שיעורים גם בטומאה. זה היה הסעיף השלישי של החלק הרביעי של השיעור, ובזה הגענו למשנה בדף הבא, אבל רגע לפני שנסיים, יש לנו חוב קטן, הסעיף השני של החלק הזה. אז בשביל זה, כאמור, נחזור חזרה לשש שורות לפני סוף פי עמוד ב', וזה דין של ריש לקיש, שהוא אומר שמי שאוכל אכילה גסה ביום כיפור, הוא פטור. כלומר, רגע אחרי שהוא סיים סעודה מפסקת, הוא מפוצץ, הוא לא יכול להכניס פירור, והשמש שקע, נכנס יום כיפור, ואז הוא פתאום אוכל עוד. זה נקרא אכילה גסה, ואומר ריש לקיש שהוא פטור. כי כמו שאמרנו הרבה פעמים, העניין ביום כיפור זה העינוי, שאסור לו ליישב את דעתו מהעינוי, והאכילה גסה לא מיישבת את דעתו, זה סתם נחשב כאילו מזיק לאוכל, או מזיק לעצמו, והוא פטור. זה ריש לקיש. למה זה מובא כאן? אולי אגב זה שריש לקיש אמר את הדין הקודם, וגם אולי אגב זה שאמרנו שמי שאוכל מלח בפני עצמו או ציר בפני עצמו, גם כן זה לא נחשב אכילה והוא פטור, אז ריש לקיש מביא עוד דוגמה של אכילה גסה, שגם על זה הוא פטור. זה ריש לקיש לגבי יום כיפור. עכשיו בסוגריים נראה דין דומה של ריש לקיש בתחום אחר, וזה זר שאכל תרומה. אם זר אוכל תרומה הוא צריך לשלם גם על הקרן שהוא אכל, כי הוא גזל את הכהנים, וגם חומש, כלומר תוספת של רבע על מה שהוא אכל, שזה עונש על זה שהוא זר ואוכל תרומה. ואומר ריש לקיש, גם כאן אם הוא אכל אכילה גסה, זה לא נחשב אכילה ואין עליו את העונש של אכילה תרומה, ולכן הוא ישלם רק את הקרן ולא את החומש. רבי יוחנן אומר דבר דומה לגבי זר שאוכל סעורים חיים של תרומה, גם זה לא נחשב אכילה. זה סוגריים אחד, וסוגריים בתוך סוגריים, ממשיך רבי יוחנן ואומר, אם הוא אוכל סורים חיים, אמרנו שזה לא נחשב אכילה, אבל זר שבולע שזיפים בלי ללעוס אותם, זה כן נחשב אכילה, והוא כן חייב גם קרן וגם חומש. אגב, אם אחרי זה הוא הקי אותם, ובא מישהו אחר ואכל את הקי, הוא לא משלם לא קרן ולא חומש, כי זה כבר לא נחשב לא תרומה ולא אכילה, אבל הוא כן משלם דמי עצים לאדם הראשון, כי האדם הראשון היה יכול להשתמש בקי שהוא הקי בתור חומר שריפה, ועכשיו האדם השני לקח לו את זה, אז הוא משלם את הערך של החומר שריפה. כל זה היה סוגריים, בתוך סוגריים, בתוך סוגריים, ועד כאן הסעיף השני שדילגנו עליו, ובזה כאמור הגענו בסופו של דבר למשנה בדף הבא. לסיכום רק נוסיף שראינו אתמול והיום שוב ושוב את העיקרון שביום כיפור מה שקובע זה לא איסור אכילה, אלא לא להפסיק את העינוי. ראינו את זה בשלושה דברים. א', לגבי השיעור האסור, שבאוכל זה כותב את הגסה, כי זה מה שמיישב דעתם של כל האנשים ובכל סוגי האוכל, לפעמים יותר, לפעמים פחות, אבל זה מיישב. לעומת זאת בשתייה, זה תלוי בכל אדם ואדם, זה כמלוא לוגמיו, זה דבר אחד. דבר שני, ראינו בריש לקיש עכשיו שאכילה גסה לא מיישב את דעתו ולכן הוא פטור. דבר אחרון, רב נחמן ורבי יוחנן אמרו שאוכל ושיעה לא מצטרפים, אפילו לרבנן שאמרו שבתומה שני אישורים כן מצטרפים, כי כאן הנושא זה יישוב הדת וזה לא מיישב את דעתו. עד כאן, עכשיו נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשיעור האסור ביום כיפור והחלקנו את השיעור לארבעה חלקים. בחלק הראשון ראינו את רבי שאמר שכמו שביום כיפור התורה שינתה מהניסוח הרגיל, לא אמרה שאסור לאכול אלא שאסור לא להתענות, וממילא השיעור זה לא כזית הרגיל אלא כותבת הגסה, כך גם בתומת אוכלין שהתורה שינתה מהניסוח הרגיל ואמרה מכל האוכל אשר יאכל, גם שם השיעור לא כזית הרגיל אלא משהו אחר, וזה כביצה. ולמה דווקא כביצה? או כי אוכל אשר יאכל זה רומז לאוכל הבא מחמת אוכל, אבל את זה דחינו, או כי אשר יאכל משמע אוכל שאתה אוכל בבת אחת, וזה גודל של ביצה. זה היה עיקר החלק הראשון. בחלק השני נפרדנו קצת מיום כיפור וראינו שני דברים לגבי שיעורים באופן כללי. א', אומר רבי אלעזר לפי הסבר הסופי שאם אדם אכל בזמן הזה כזית בינוני של חלב, שעקרונית הוא אמור להביא לזה קורבן חטאת כשבנה המקדש, אז כשהוא רושם את זה לעצמו על פתק שלא ירשום אני חייב קורבן, אלא שירשום אכלתי כזית בינוני של חלב, כי יכול להיות שבעתיד בית דין יקלו ויאמרו שצריך כזית גדול, ואז ממילא הוא יהיה פטור מקורבן. זה דבר אחד. דבר שני, ראינו שהשיעורים האלו הם הלכה למשה מסיני. זה היה החלק השני. בחלק השלישי אמרנו ששיעור השתייה ביום כיפור זה כמלוא לוגמיו, הסברנו שזה חצי ממלוא לוגמיו, וקשנו על זה מברייטה ששם בית הלל אומרים מלוא לוגמיו, ורב יהודה אומר כמלוא לוגמיו, כלומר לכאורה בית הלל לא אומרים כמלוא לוגמיו, ותרצנו, הם שניהם אומרים כמלוא לוגמיו, אבל פשוט בית הלל זה שיעור קצת יותר גדול מרב יהודה, על זה התקיף רב הושעיה, אם זה כמלוא לוגמיו, יוצא שזה שיעור יותר קטן, כלומר יותר מחמיר מבית שמאי, שאמרו רביעית, ותרצנו, זה תלוי בבן אדם, לפעמים זה יותר קטן, לפעמים זה יותר גדול, כמו בעוג מלך הבא. וזה הוביל אותנו לסעיף השני בחלק הזה, שאמרנו שבעצם זה תלוי בכל אדם ואדם, והסברה היא אותה סברה, שאמרנו שזה הכל תלוי ביתוב ודעת, כלומר יישוב הדעת מהעינוי, שזה משתנה מאדם לאדם. רבי זרע הקשה על זה, אז למה באכילה זה שיעור קבוע ובשתייה זה משתנה מאדם לאדם? והבאי אמר, כי באכילה כותבת מיישבת את דעתו, לא משנה באיזה גודל הוא, או מלך הבשן, או אדם רגיל, לא משנה איזה סוג אוכל זה, אכילה בזמן של כדי אכילת פרס, מיישבת את דעתו, נקודה, מיותר ומפחות. לעומת זאת במשקה, זה באמת משתנה מאדם לאדם. זה היה עיקר החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על צירופים. בסעיף הראשון אמרנו ששני מאכלים מצטרפים, שני משקים מצטרפים, אבל מאכל לא מצטרף למשקה, ובגמרא אמרנו שדבר נספח מצטרף כמו מלח שמצטרף לבשר, אפילו שעל מלח בפני עצמו לא חייבים, ואותו דבר ציר מצטרף לירק, אפילו שהציר לכאורה הוא משקה, וגם הציר לא נחשב אוכל בפני עצמו. זה סעיף ראשון. משם דילגנו לסעיף השלישי, לגבי זה שאוכל לא מצטרף למשקה. רב חיסטה וריש לקיש אמרו שזה כמו רב יהושע, שלגבי טומאה גם כן אמר ששני דברים עם שני שורים שונים לא מצטרפים, אבל לפי חכמים הם כן מצטרפים שם וממילא גם אצלנו. אבל רב נחמן ורב יוחנן אמרו לא נכון, שם הם מצטרפים אבל אצלנו לא, כי שוב אצלנו הנושא זה יישוב דעתו, וקצת אוכל וקצת משקה לא מיישבים את דעתו. זה היה הסעיף השלישי. משם חזרנו לסעיף השני, ושם ריש לקיש אמר שגם אכילה גסה לא מיישבת את דעתו ולכן הוא פטור. אגב, זה ראינו עוד דין דומה לגבי זר שאכל תרומה באכילה גסה. כל טוב.